אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. בשעה הראשונה והגשומה הזו נשאל למה תינוקות מריחים טוב, אוקיי, רוב הזמן, ומתבגרים פחות. נשמע גם איך קימבן לבן את יעקב, נכיר את רובוט המעמקים סבסטיאן, ונציין יום הולדת 80 לאושיק לוי כפרה עליו. עורכת, תמנה הולצטיין, מפיקה, תמר בנימין, תמיר צוארי, על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. ניחוח אורפו של תינוק טרי. למה תינוקות מריחים כל כך טוב, ולמה מתבגרים מריחים, איך לומר, פחות? מחקר חדש עשה אנליזה לחומרים נדיפים מזיעה של תינוקות ושל מתבגרים, וזיהה אצל המתבגרים שתי מולקולות שעושות את כל ההבדל. נפנה לדוקטור שני אגרון מהמחלקה למדעי המוח במכון ויצמן. בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
איך נעשה המחקר הזה? האם לקחו גרביים מתוך נעלי אולסטאר? סתם, סקרנית.
אז לא בדיוק גרביים, אבל בעצם הצליחו למצות את הזיעה. הם בעצם לקחו חולצות מקבוצה של מתבגרים ואוברולים.
קבוצת כדורסל של מתבגרים, או כשאתה אומרת קבוצה, את מתכוונת לסתם קבוצה?
כן, קבוצת מתבגרים.
אוקיי.
כן, רנדומלית. וקבוצת תינוקות, גם לא קבוצת כדורסל של תינוקות, קבוצה רנדומלית של סרטות. ובעצם מיצו את הזיעה מהחולצות או מהאוברולים שלהם, ובדקו מהם החומרים שנמצאים שם בזיעה, מהם החומרים הנדיפים. הם עשו את זה בעצם על ידי שילוב של שיטה מכימיה אנליטית עם האף האנושי. אז בעצם בדרך אחת הם לקחו את החומרים והצליחו להפריד אותם, או את התערובת הזאת של הריח, של הזיעה, והצליחו להפריד אותה למרכיבים השונים באמצעות איזושהי שיטה כימית. ואז בעצם נתנו לאנשים להריח ולהגיד מה הם מריחים, כלומר, איך מריח להם החומר. אחר כך הם עשו עוד אנליזה כימית כדי להבין מה הזהות של החומר, כלומר, מה המולקולה. ומה שהם ראו זה שבעצם הזיעה של מתבגרים והזיעה של תינוקות היא מאוד מאוד דומה ולרוב נעימה, כלומר, היו שם הרבה מולקולות עם ריח פרחוני ונעים. אבל המתבגרים היו שתי מולקולות שעשו באמת את כל ההבדל, שלא היו לתינוקות, והמולקולות האלה היה להם ריח של גבינה אבשה. אז אני מתנצלת בפני כל המתבגרים שאולי מאזינים עכשיו, אבל יש שתי מולקולות שבעצם עושות את ההבדל, והן לא כל כך נעימות.
אבל רגע, לא יכול להיות שזו סיבה, אנחנו יודעים שגם תינוקות, כשהדיאטה שלהם מתחילה להשתנות, גם הריח שלהם מתחיל קצת להשתנות, זה לא קשור פשוט אני יודעת שמתבגרים אוכלים יותר פיצה או משהו? זה לא קשור להרכב המזון שלהם?
אז ריח הגוף בעצם מושפע מהרבה מאוד דברים, הוא מושפע בוודאי שממזון, אבל גם מהורמונים, מהמערכת החיסונית. כלומר, יש הרבה מאוד דברים שמשפיעים על ריח הגוף, ובאמת, מה שאת אומרת, אני חושבת שהרעיון היותר כללי שעומד בסיס העבודה הזאת זה שבעצם ריח הגוף שלנו מהווה איזשהו חלון הצצה או שיקוף למה שקורה בגוף. ומה שהם הראו פה זה שבעצם לאורך ההתבגרות או לאורך ההתפתחות משתנה ריח הגוף, וזה בעצם אומר משהו על דברים שמתחוללים אצלנו בגוף. לדוגמה, בגיל ההתבגרות, אז באמת המערכת ההורמונלית נכנסת לפעולה מאוד מאוד חזקה, וגם זה יכול להיות משפיע על ריח הגוף. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק מה הסיבה לזה שאצל המתבגרים היו את שתי המולקולות האלה, ואצל תינוקות לא. כמובן שתזונה משפיעה, אבל גם יכול להיות שזה הורמונים או מערכת חיסונית, דברים נוספים שמשתנים במהלך ההתבגרות שלנו.
אנחנו גם יכולים לחשוב בהכירנו את האבולוציה ואת הטבע, שיש בזה היגיון. כלומר, נכון שהתינוקות צריכים להריח רק טוב ומתוק כי הם צריכים טיפול, והמתבגרים שכבר יוצאים לעצמאות ופחות צריכים את האהדה והטיפול האינסופיים, הם גם יכולים להריח אחרת, נכון?
נכון, אז יכול להיות שבעצם יש פה איזשהו עניין אבולוציוני שהכווין אותנו כך שלתינוקות יהיה ריח נעים, כי ככה זה יגרום למטפל יותר לרצות לטפל בהן, אבל זה לא בהכרח אומר את זה. כלומר, יכול להיות, זו השערה, שיש
כן, מידך איזשהו... אפשר לשים מולה גם השערה הפוכה, שבגיל ההתבגרות, לפחות אנחנו מתחילים לחפש בני זוג, בני המין השני, ועדיף שדווקא נריח יותר טוב, ולא כמו, איך שתיארת את זה, ריח של גבינה אבשה.
כן, מצד שני, כל המתבגרים מריחים ככה, אז אולי זה דווקא, תודה. פחות מפריע להם או משהו יסם.
זאת אומרת, היי, אחי, גם לך יש ריח של גבינה.
האמת שזה לוקח אותי לעבודה אחרת, שאומנם לא דיברה על ריחות לא נעימים, אבל זו עבודה של ענבל רברבי, היא גם דוקטורנטית במכון, בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב, והיא הראתה שלאנשים שהם חברים קרובים, שהיה להם כזה חיבור קרוב, מין חיבור בקליק כזה, יש ריחות גוף דומים יותר.
כן, אני חושבת שאפילו שוחחנו איתה בעבר, נכון, זה היה מאוד מאוד מוזר, כי זה לא נשען על תפריט דומה או משהו כזה, על מה זה נשען?
אז באמת יש עוד מרכיבים פנימיים שמשפיעים לנו על ריח הגוף, זה גנטיקה, זה מערכת החיסון, זה הורמונים. יש איזושהי הנחה או סברה שאומרת שגם יש מרכיב במערכת החיסון, שזה מרכיב שקשור בגנטיקה, קשור בעצם לרכיב העצמי. מערכת החיסון שלנו היא מכוונת כך שהיא לא תתקוף את העצמי, אלא תתקוף רק זרים, ויש איזשהו אלמנט של מערכת החיסון של זיהוי העצמי, והעצמי הזה יכול להיות יותר דומה בין אנשים מסוימים וקצת יותר שונה, למשל בתרומות דם, אז זה משהו שבודקים, או בתרומת איברים זה משהו שבודקים את הקרבה הזאת, הקרבה הגנטית, ובעצם המחשבה הייתה שאולי הקרבה הגנטית הזאת מתבטאת גם בריח הגוף שלנו, וזה אולי מה שגורם לנו להתחבר וקליק לאנשים.
מוזר. זה שולח אותי לעוד מאמר שדיברנו עליו בשעתו, שבעצם מדבר גם על קרבה גנטית שקשורה לסביבה, שבעצם ברגע שאנחנו גרים אפילו באותו רחוב, אנחנו מתחילים לחלוק DNA עם השכנים שלנו. אולי כל הדברים האלה קשורים זה לזה. תגידי, אנחנו יכולים נגיד לבודד את שתי המולקולות האלה, ולדעת מה, לשחק איתם, לשנות ככה את הריח, לא יודעת, של אדם?
אז קודם כל, יש תעשייה שלמה שתעשיית הביסום.
כן, הביסום, אבל הוא מחפר רק על דברים, נכון? הוא לא משנה אצלנו משהו.
הוא מחפר, הוא לא משנה. אנחנו כמובן יכולים להשפיע על ריח הגוף באמצעות תזונה. המולקולות האלה הן מולקולות ידועות, כלומר, הם הצליחו לזהות את המולקולות. זה נגזרות, זה בעצם מולקולות סטרואידיות, זה יכול להיות נגזרות של הורמונים, אז אני לא יודעת אם אנחנו בכלל רוצים כל כך לשנות את זה.
לא, לא, רוצים אנחנו לא, אנחנו רק שואלים היפותטית כמובן.
אבל אני לא מכירה דרך לשנות מולקולה בתוך הגוף, כן אפשר למסך אותה באמצעות ביסום, או נגיד אם אנחנו רוצים להפחית לפעמים ריח גוף, אז אנחנו משתמשים בכל מיני דאודורנטים שאמורים גם לטפל בחיידקים שנמצאים לנו על האור, ובעצם, שהם בעצם אחראים להרבה מהריח גוף שאנחנו מריחים, או לריח גוף הלא נעים, הם בעצם מפרקים חומרים שנמצאים בזיעה שלנו, ויוצרים את הריח הלא נעים.
כן, שוב, אני חושבת על כל הדורות הארוכים שבהם ריח הגוף לא מוסך, באמת, אבל גם אנשים אחרים לא הריחו אותו במקביל, זאת אומרת, זה לא שהם... היו אנשים שאמרו, יאו, בואו, כולם מסריחים. לא, פשוט לא מסחו את ריח הגוף.
זה גם עניין תרבותי. נפוליאון, נגיד, אהב את זה, נכון? הוא אהב את ריח הגוף הטבעי, יש ממש טיפים שלו שהוא אמר לג'וזפין, אני חוזר מהקרב, אל תתקלחי. כלומר, יש גם בריח עניין מאוד מאוד תרבותי.
כן. דוקטור שני אגרון, המחלקה למדעי המוח, מכון ויצמן, אני מודה לך, שיהיה לך בוקר ריחני. להתראות.
תודה, שרון.
פינת התנך. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי סיפור יעקב, רחל ולאה. משולש הדמעות, נגיד בוקר טוב לדוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקי דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, שכתובתו העתיקה היא ilanabc.co.il. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך שרון, מה שלומך?
אני בסדר, ושלומך?
בסדר, בסדר. אם כי בהמשך לפינה קודמת, אני חושב שזה היה לואי ה-14 שדיבר על המקלחות וזה, ולא נפוליאון, כי הוא דווקא התקלח הרבה. נפוליאון הוא קורסיקני, לא צרפתי, וזה נורא הפליא אותם שהוא כל יום הולך לאמבט יחמה. אבל בואי נגיד.
כן? אנחנו בהחלט נברר את העניין הזה.
נפוליאון אני בספק, כי הוא באמת היה הקפיד על היגיינה, וזה אחד הדברים שהפריע לצרפתים, הדבר הזה.
אני חושבת שמה שהיא אמרה זה שהוא אמר לג'וזפין, ג'וזפין אל תתקלחי, זה כבר נושא איזה
כוח
חושני כלשהו.
אנחנו פה, בואו נחזור לתנ"ך, כי אני אסתורן תנ"כי.
צרפתי כלשהו, כן, אוקיי.
אז היום נמשיך עם יעקב אבינו עליו השלום. בפעם שעברה גמרנו את הפינה בכך שיעקב התחתן עם רחל לכאורה, ובחסות חשיכה לבן החליף את רחל בלאה. יעקב, שהיה ממש להוט לממש את אהבתו לרחל, לא שם לבזוטות קטנות כמו מיזו בעצם, והזכרנו גם שזה היה בחסות החשיכה, ולבן ניצל את העובדה שיעקב לא ראה והחליף בין האחיות, וחכמי ישראל כבר עמדו על המידה כנגד מידה שיש בקטע הזה. כן, ש...
למה זה מידה כנגד מידה?
תכף נסביר למה זה מידה כנגד מידה. זה בעצם, יעקב עשה ליצחק תרגיל דומה. יצחק היה עיוור, כלומר בחושך, ויעקב התחזה לאסב, כלומר יעקב החליף בין האחים, אז כן. לבן החליף לו בין האחיות. מה שהוא עשה, עשו לו. זה בעצם הצדק הקוסמי בפעולה.
קרמה, אוקיי.
ממש ככה. עכשיו, למעשה יעקב, ואמרנו גם שיעקב קנה את רחל, אבל קיבל את לאה. לבן רימה אותו וחזל, הוא כבר אמרו שתאורו של לבן הארמי הוא סיכול אותיות של רמי. ארמי ורמי זה אותן אותיות בדיוק. עכשיו, למרות שיעקב שהה במחיצת לאה כמה וכמה שעות, רק בבוקר בילתה התרמיד, כתוב, היי בבוקר, והנה היא לאה. עכשיו, שבו ניתן רק לשאר את ההפתעה האדירה שחיכתה ליעקב. הוא חשב שהוא מחבק את רחל, אבל הוא חיבק מישהי אחרת. הוא חשב שהוא דיבר אל רחל, אבל הוא דיבר אל מישהי אחרת. לאה אמנו היא די אומללה. בטח יעקב אמר לה כמה הוא אוהב אותה וכמה הוא מתגעגע אליה, אבל ידע שהוא לא מתכוון אליה. מי יודע, הוא לא יגמר לה איזה משהו על אחותה הפחות יפה. זה בהחלט מצב לא נעים בלשון המתה. עכשיו, לא ברור מה לאה חשבה או מה היא עשתה.
כן, אם אתה צריך עוד איש קטה כדי שלא יזהו שזאת היא.
כן, יכול, האם היא דיברה בכלל? ואם כן, יעקב לא שם לב, אלא אין כל דומה. יש מדרש חזל בנושא, ואנחנו נזכיר אותו בהמשך. לאה היא בהחלט דמות טרגית בסיפור, אבל ככל שיחלוף הזמן, מעמדה היא יתקדם ויעלה, ובסוף, אגב, היא זו שתיקבר ליד יעקב, ועוד רחל תיקבר לבד. אבל אנחנו מקדימים אותה מאוחה. בכל אופן, יעקב הדי ניסר כאן בבוקר אצל הדוד שלו, שעכשיו הוא גם חמו, וניתן רק לנחש את הזן, את החמה, את ההשפלה בעיקר שיעקב חש, וכל זה עמד להתפוצץ על הראש של לבן, או שלא. בוא אומר אלה, לבן, מה זאת עשית לי? הלו ברחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? במחרות רימית אותי, וזה לא יפה בכלל. עכשיו, למותר לציין שלבן לא התרגש בלשון המתה, הוא הבין שאהבת יעקב לרחל היא קלף מכוח מעולה שיש לו ביד, זה הג'וקר הסודי שלו, שרון שימי לב, ואומר לבן, לא יעשה חן ממקומנו לתת את צעירה לפני הבחירה, בחירה בחף, כלומר בלשון בכורה. במלכות, יעקב היקר, אצלנו בחרה אני הסדר, קודם כל הבכורה מתחתנת, ורק אז הצעירה, מה שקרה בכנען שאח הצעיר, אתה, קונה את הבכורה וגונב את הברכה לאח הגדול, אסב, שגם הוא אחיין שלי, כן? פה זה לא מקובל, חמוד, אצלנו עובדים מסודר, יש סדר זמנים קפדני. אני סבור גם שלבן צודק במידה כזו או אחרת, לחברה מסודרת יש כללי התנהגות. ובאומרו זאת, ללבן יש הצעה מפתה. הוא אומר לו...
אני לא יודעת אם אנחנו יכולים בכלל לדבר על סדר בעולם שבו נשים נקנות באופן הזה, אבל בסדר.
ועוד איך יש סדר, הן נקנות לפי סדר מסוים. ידוע מי נקנית ראשונה, מי נקנית שנייה. זה לא ברדק מה שקורה פה, זה עבודה מסודרת.
כן, כן, אוקיי.
אז הוא אומר לו, מלא שבוע זאת, וניתנה לך גם את זאת, אפילו, לשים לב, זה לא רחל, זה זאת, כן? בעבודה שתעבוד עם עדי עוד 7 שנים אחרות. ההצעה של לבן פשוטה, הוא אומר לו, תקשיב יעקב, משתי החתונה נמשך שבוע, עבר רק יום אחד, בוא נגמור את השבוע כמו שצריך, ואתה יעקב תוכל להתחתן עם רחל מיד, תמורת עוד 7 שנים. מסכים? עכשיו, הזכרנו בפינה שעברה, מדוע 7 שנים הראשונות מצנות בעצם פרק זמן ארוך מאוד, ולאו דווקא מספר מדויק של הקפות כדור הארץ את השמש. נראה לי לי נראה עכשיו שגם אתה מדובר בפרק זמן ארוך, אבל אחרי שהם התחתנו ומביאים ילדים לעולם, ובמקרה של רחל לפחות הם מנסים לעשות את זה, אז אין מניעה של תהיינה 7 שנים ממש, הלא הם עובדים במקביל ולא בטור. עכשיו, יעקב עבד 7 שנים לכאורה, אבל בואי נזרום עם הסיפור, עבור לאה, ועכשיו עוד 7 שנים עבור רחל. עכשיו, חשוב להבין, יעקב לא עבד 7 שנים, ואז חיכה עוד 7 שנים לרחל, הוא לא חיכה ל-14 שנה, הוא עבד 7 שנים, התחתן עם לאה, התחתן עם רחל, ואז עבד עוד 7 שנים. החתונות למעשה כמו המילוי בתוך הקריך. עכשיו, יעקב על הרות, ואפשר לומר שהוא בעצם מרומה, אין לו חלופות, בוא נודע על האמת. הוא הסכים, עכשיו, לא רק שהאקדח שלו רק עם כדורים, אלא במקרה של יעקב אפילו אין לו אקדח לאיים, כן? ויעש יעקב כן וימלא שבוע הזאת, ויתן לו את רחל ביתו לא לאישה. נגמר שבוע חתונה עם לאה, ומיד עוד שבוע חתונה עם רחל. ואז כתוב, ויתן לבן לרחל ביתו את בלהה שפחתו לה לשפחה, ויבוא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה, ויעבוד עמו עוד 7 שנים אחרות. אם לאה קיבלה את זלפה כשפחה, רחל קיבלה את בלהה. עכשיו משום מה, ואינני יודע מדוע, השם בלהה מעט יותר נפוץ במחוזותינו מאשר זלפה. עכשיו יעקב בא אל רחל, כלומר מימש את אהבתו היוקדת, ממש אהבתו יוקדת מאוד מאוד, ויש פה הערה חשובה, וכמו שאנו יודעים שרון, שום דבר לא נכתב סתם כך. כתוב, ויאהב גם את רחל מלאה. עכשיו, לא ברור, בקריאה ראשונה, מדוע גם, לא נראה שיעקב אוהב רק את רחל. מה זה גם? אז בדקתי בקונקורדנציה וגיליתי שהמילה גם יש משמעות די נדירה, אבל קיימת של רק או דווקא. הוא אהב רק את רחל, או דווקא את רחל. ובנושא הזה יש, אגב, מדרש חזל נחמד. לפיו בלילה, לאה התחזתה לרחל. בואי נקרא, כתוב. זה ממדרש תנחומה. כל הלילה הייתה עושה עצמה כרחל. כיוון שעמד בבוקר, והנה לאה, אמר לה, בת הרמי, למה רימית אותי? אמרה לו, זו לאה, ואתה, למה רימית את אביך? וכשאמר לך, בסיפור גנבת הברכה, אתה זה בני עשיו, אמרת לו, אנוכי עשיו בחורך. ואתה אומר, למה רימיתני? ואביך לא אמר אליך, בא אחיך במרמה? ומתוך הדברים הללו שהוכיחה אותו, התחיל לשונאה. עכשיו, שרון, אנחנו מכירים את התופעה, או לפחות שהתקיימה, בא איש ניסה לשתי נשים שונות, ובדרך הטבע יש אחת אהובה יותר מהשנייה, או בלשון המקרא, אחת אהובה ואחת צנועה. כך למשל, אלקנה, אבי שמואל הנביא, הייתה את חנה האהובה ואת פנינה הצנועה. ואני רוצה להבהיר שלא בהכרח מדובר בשנאה יוקדת ותאוב, אלא באהבה פחותה. מה עוד שהקשר בין החתונה לאהבה בימי קדם היה מקרי. אם להזוג אהבו, זה נחמד, אבל ממש ממש לא חובה, כי חתונה היא קודם כל עסק כלכלי. שרון, אני רוצה לומר עוד משהו.
למרות שפה זה לא מוצע כך, הרצון של יעקב להתחתן עם רחל, נראה שיש לו רקע רגשי.
לא, יש לו רקע רגשי, אבל זה עסק כלכלי, כי הוא עבד בשבילה, הוא שילם. זה לא פוצי מוצי ובוא נתחתן, איזה כיף לנו, לא. הוא עובד מסודר, הוא צריך לקנות את האישה מאביה. זה יש פה היבטים כלכליים, גם המגל החתונה יש היבטים כלכליים, כי אנחנו יודעים את זה. אבל אני רוצה לומר עוד דבר, משהו שאולי שמע טיפה מוזר. יעקב אהב את רחל, אין ספק, כתוב על כל צעד ושעל, אבל בשום מקום לא נכתב שרחל אהבה את יעקב. ייתכן ואולי שנא אותו, אני לא יודע, אולי דווקא לאה היא שאהבה את יעקב, ויעקב השיב את פניה ריקם. מי יודע, אנחנו לא יודעים, אבל יש מישהו...
כן, לא מספרים על הרגשות של אנשים הרבה פעמים, ברור.
אבל יש מישהו שעדיף דווקא את השנואה, והנה משפט הסיום שרון, ובהעדפת השנואה והמישהו המסתורי הזה, נסיים את הפינה היום.
וואו, אוקיי, קליף הנגר, תודה רבה לך, דוקטור אילנה בקסיס, שדרן ההסקט, תפרה ימים, אנשים, אירועים, יצירות, להתראות בשבוע הבא.
להתראות, תודה לך ולמאזינים.
ב- בואו נצלול אל עומק הים, ממש עמוק. אנחנו עם מחקר חדש, שהוא גם שיתוף פעולה בין מהנדסים, חוקרי ביולוגיה ימית ואוקיינוגרפים. במסגרת שיתוף הפעולה הזה נחנך סבסטיאן. סבסטיאן הוא בעצם כלי רכב תת ימי משוכלל, שנשלט מרחוק, שמסוגל לצלול לעומק של 4,500 מטר מתחת לפני הים. הוא יכול לתעד בעלי חיים וללמוד אותם באופן שעד היום לא נעשה. נפנה לדוקטור מעיין קרלינסקי צור, עורכת וכתבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, כדי לשמוע עוד על סבסטיאן. שלום.
היי, בוקר טוב.
היי. בעצם, למרות שאנחנו כבר בחלל, את מעמקי הים עוד לא חקרנו מספיק טוב, נכון?
אנחנו מאוד מנסים, אנחנו גם מאוד מנסים לחקור את החלל. יש, אני מניחה שאת מתייחסת לאמירה הזאת שחקרנו יותר ממאדים ומהירח ומכל מיני קרקעות אחרות במקום את האוקיינוסים שלנו. אני לא יודעת אם זה מדיד, אבל זה נכון שיש לנו קושי מאוד גדול להגיע ולחקור לעומק ובצורה מאוד מסודרת את כל מה שקורה בים העמוק. האמת שקצת באופן דומה לזה שקשה לנו לחקור את החלל. עוד לא היה לנו מרוץ חמוש במעמקים, אני מניחה. מספיק חזק.
כן, שאנחנו, כן, צריך לחשוב מה יקרה אם יהיה מרוץ חימוש כזה למעמקים. האם את אומרת שהכלי הרכב הזה, למעשה הוא לא נקרא סבסטיאן, אלא סבסטיאן, כאילו מסאב, מתחת. סאבמרין,
כן.
את חושבת שהוא יריית פתיחה של מרוץ מעמקים כזה?
הוא בהחלט יריית פתיחה של יכולות יוצאות דופן בעיניי. לא רק הרובוט, אלא תכף נדבר על זה גם, אבל על הטכנולוגיות שהושתלו על הרובוט, שחוברו אליו. היכולת לצלול למעמקים, בואי נאמר, אנחנו כן מכירים רובוטים שיכולים לצלול, אני לא יודעת אם לכזה עומק, אבל המחקר הזה ספציפית מדבר על איך אנחנו משתמשים ברובוט שכזה, ומתקינים עליו כלים מאוד משוכללים, כדי באמת גם להתייחס למה שאנחנו צריכים לאסוף שם, למה שאנחנו צריכים להתבונן בו. אנחנו מדברים על יצורים מאוד רכים, שלפעמים הם בעיקר ג'לי, כמו מדוזות למשל, וכשאת נמצאת בכזה מקום עמוק, אז כלים מאוד אגרסיביים, עם נגיד צוות, שבדרך כלל את רואה מחובר לרובוטים האלה, זה לא הכי אפקטיבי, כן? זה יכול לרמוס את הדגימה, זה יכול להרוס את מה שאת רואה, וככה נוצר מצב שקשה מאוד לתעד את המינים החדשים שאנחנו נתקלים בהם, והמשימה פשוט נהיית הרבה יותר מורכבת.
אז מה שמו עליו? שמו עליו עם זרועות רכות? איך ציידו מוכשר כזה?
כן, אז אחד החידושים המרגשים ברובוט הזה, באמת זה הזרוע הרכה הזאת שיש לו. אז אמרתי, בדרך כלל את מחברת צוותים, צוותות כאלה שלוקחות נגיד סלעים, לוקחות בעלי חיים אולי קשיחים יותר, אבל ברגע שאת נתקלת במשהו שהוא מאוד ג'לטיני, אז זה יערוס אותו. מה שהם יצרו זה מעין משהו שמושפע מאמנות האוריגמי, מבנה פוליאדרוני שנקרא רד 2, זה הוורסיה השנייה שלו, שהוא באמצעות סיבוב סוגר את הפאות הרבות שיש לו סביב בעל החיים שהוא מעוניין בו. הוא יכול לשאור אותו פנימה, יכול אבל גם סתם לעצור ולהתבונן בו באיזושהי ספירה סגורה ומוגנת שלא לא פוגעת בכלל בבעל החיים. והזרוע הזאת היא מקדמת אותם צעד אדיר ליכולת פתאום לתעד מילים חדשים, ליכולת לדעת הכל על המורפולוגיה שלהם, וזה בזכות עוד שתי טכנולוגיות, תכף נגיע לזה. תכף נגיע לזה עכשיו. כשהוא חלו שם, בתוך הפוליודרון הזה, בתוך הספירה הזאת, שזה מאוד יפה, אגב, תראי את זה, אם יצא למאזינים לראות את הרובוט המשוכלל הזה, או אם יצא להם, אז רואים איך היד נסגרת בעדינות סביב החיה, ואז החיה בפנים, אפשר לתעד אותה עם כל מיני מצלמות מאוד משוכללות שהם תקינו גם כן בזרוע הזאת. למשל, הם יכולים עם קרן לייזר לתעד את התנועה של הנוזלים בתוך הגוף של החיה ולראות איך היא זזה. או יש להם מצלמת תלת-מימדית שמאפשרת להם ממש לבנות, לקבל תמונה תלת-מימדית של היצור שהם תפסו. והשילוב הזה, עם מה שעוד הזרוע יכולה לעשות, זה כבר מאוד חדשני ומביא את רמת ההבנה המולקולרית שלנו, של בעל החיים ללבל חדש. אז הזרוע הזאת, אחרי שהיא מתעדת, מצלמת וככה סוקרת, מאגדת את כל המידע הזה בצורה דיגיטלית, שאחר כך יהיה אפשר להשוות עם אנשים אחרים וכו', היא יכולה לשאוב את הבעל חיים הזה לתוך אחד ממספר תאים שונים, ולקבע אותו בעודו בתוך המעמקים, אוקיי? הם שואבים אותו פנימה בצורה מאוד ממוקדת, כלומר את כל הרקמה, ואז הם מסרלים את המים ומטיפים אותו בחומר משמר. והסיפור פה זה שכמו שאנחנו לא יכולים לצלול למעמקים ולהיכנס מעבר ל-30 מטר מתחת למים, כי אין חמצן ואין אור ויש לחץ אטמוספרי אדיר, אז גם אם אנחנו רוצים למשוך בעל חיים מתוך המים ולהביא אותו, את יודעת, 300, 400, 500 מטר מעל פני המים, כל התנאים שהוא חי בהם השתנו, וכל הרקמות שלו השתנו בהתאם לזה, והלחצים שמופעלים עליו, ועם זה גם כל הגנים שמתבטאים השתנו, ולא ייווצר באמת מידע אמין במיוחד לגבי איך הם חיים, או מה הרקמות השונות ברוף שלהם מייצרות. אז ברגע שאת מקבעת, ברגע שיש לך סוף סוף את הטכנולוגיה לקבע משהו במעמקים ולצלם אותו ולתעד אותו, אז את יכולה אחר כך לבוא לעשות מחקר ולדעת גם מה הגנטיקה של המורפולוגיה שצפית בה בדיוק, וגם אפילו במחקר הזה אמרים לעשות מחקר שהוא מולקולרי עוד יותר, להוציא את ה-RNA ולראות מה קרה בחלקים שונים של הגוף של אותו בעל חיים שמסתכלו עליו.
כן. אני חייבת להגיד שלא, משהו בי לא רטט בשמחה כשתיארת את השאיבה של בעל החיים, למרות היתרון המחקרי. אני מנסה להבין שאנחנו משתדלים, אני חושבת, במדע לחקור, כשאנחנו חוקרים בעלי חיים, לעשות בעיקר דברים שאנחנו באמת צריכים, לא?
נכון. אז אני חושבת שיש פה גם צורך וגם משהו שאני, שזה אחד היתרונות אולי, שבאמת נוכל להיות הרבה יותר עדינים בעתיד. יהיה לנו איזשהו תיעוד של עולם שלם שאנחנו לא מכירים במידווטר, זה נקרא. Okay, נכון, הרובוט יכול לצלול מאוד עמוק, אבל העולם שבאמת חסר לנו מידע עליו ושהוא כל כך חשוב לחיים שלנו, בין היתר, כאילו לכל התהליכים שקורים בתוך הים, שמשפיעים גם על האטמוספירה ולהרבה דברים אחרים, אנחנו צריכים לדעת מה קורה במידווטר, זה אזור שהוא תלת מימדי לעבוד בו, כלומר החיה צפה, הרובוט צף, זה לא הקרקעית וזה לא פני הים, אין שם אור ואין שם שום דבר, ואנחנו יודעים כל כך מעט שכאילו להתחיל לאסוף איזשהו מידע שנוכל לתעד את המינים, להבין מה מתקיים שם, זה יהיה צעד ראשוני, וכן בו אני מניחה שילקחו כמה דגימות, וככל שהיד הזאת תהיה יותר ויותר עדינה, נוכל גם לחתוך חתיכה יותר קטנה אולי, לתת להם לגדול בחזרה, או בכלל לשחרר אותו. הזרוע הזאת, כמו שהיא יכולה להיסגר יפה ולא לפגוע בחיי, היא גם יכולה להיפתח. וזה השאיפה שלהם גם במחקרים עתידיים, שהם יוכלו פשוט לתעד וליצור מעין מאגר דיגיטל הולוטייפס, כלומר מאגר של מורפולוגיות וויזואליזיישן של בעלי החיים שהם תפסו ושחררו, שחוקרים אחרים יוכלו לדעת איזה חיות יש שם, מה נמצא בסכנת הכחדה, מה אנחנו יכולים למצוא באיזה עומקים וכו'.
כבר בעצם נאספו יצורים בעזרת הרובוט, וכבר התגלו דברים די מדהימים, נכון?
נכון, נכון. אז באמת המחקר, מה שהכי מדהים בו זה יותר הטכנולוגיה, אבל גם הם הדגימו מה הם יכולים לעשות, אם יש להם את ה-RNA ואת ה-DNA של חיות שונות. וכמו שאמרת באמת, הם לא באו ושאבו עכשיו את כל החיות, להפך, הם יכלו באופן מאוד ממוקד לצלם, לתעד ולהחליט האם הם רוצים לשאוב אותו פנימה. אז הם תיעדו בערך 60 מינים, אבל בסופו של דבר הם לקחו לעצמם 4 מינים, 4 פרטים ספציפית, סיפונופורים, תולעת הבעתית אחת, טוניקה, ודבר ראשון מעניין שהם עשו זה לרצף את ה-DNA, ב3 מתוך 4 המינים שהם אספו, הם מצאו שיש להם DNA שהוא פי 9 יותר ארוך משלי ושלך, כלומר, לי ולך יש 26,000 גנים ב-DNA, ולהם היה פי 9 מזה, למרות שאין להם רגליים, אין להם ידיים, אין להם עיניים.
כאילו לכאורה אנחנו רואים יצור מאוד מאוד לא מורכב, מין ג'לי חסר איברים כמעט, וה-DNA שלו ארוך הרבה יותר משלנו?
הרבה יותר, הרבה יותר. פי 9 זה פשוט אורך מדהים למשהו שהוא כל כך פשוט. כנראה שיש שם פוטנציאל רב, או יש מגוון מאוד רחב. לא יודע, אני חושבת שיש להם עוד הרבה מה לחקור בנושא הזה. אבל זה מפתיע, מפתיע. זה באמת רואה פשוט ג'לי, גם אין להם המון תאים, ואין להם הרבה פונקציות. אז כביכול היית מצפה שה-DNA שלהם יהיה יותר פשוט. אבל זה לא המצב, זה התוצאה המעניינת אחת.
מעניין מה הוא עושה שם, ה-DNA הזה, מה הוא אחראי? וואו, אוקיי.
אבל אני מקווה שנלמד על זה בזמן הקרוב.
יש עוד דוגמה?
כן, יש את התולדת הטבעתית, ששם זה עוד יותר מגניב ממה שמצאו. הם בעצם ראו אותה משוטטת עם החושים מאוד מאוד ארוכים, זה איזשהו סוג אחד של תולדת הטבעתית, זהירה יחסית, והמחושים שלהם בערך באורך של הגוף. אז זה מאוד ארוך, והם רצו להבין מה קורה במחושים האלה שכל כך חשובים. והם הצליחו ממש לבודד את המחושים הזעירים מאוד האלה משאר הגוף, וכשהם העלו אותו לפני הקרקע, אז הם יוכלו לשלוף את ה-DNA מהמחושים ולהשוות אותו למה שקורה בשאר הגוף, שזה רמה מולקולרית מאוד, מאוד מרשימה למה שאת יכולה להוציא מהמעמקים. וכשהם עשו את זה, הם ראו שזה מעין חיישנים עצביים, שיכולים, א', לראות, הם יכולים לזהות אור מאומעם. אמנם אין לנו אור במעמקים האלה, אבל אני מניחה שזה חלק מיכולת לזהות יצורים חיים שנמצאים סביבם, שזוהרים בחושך, וזה מעין עיניים כאלה בתוך מחושים. אז זה דבר מעניין.
או שאולי היא מותאמת גם לאזורים אחרים, באוקיינוס שיש בהם מעט יותר אור. יכול להיות. אוקיי.
יכול להיות. יכול להיות שהיא יכולה גם להגיע למעמקים שבהם היא יכולה לזהות, אולי אפילו לדעת שאולי היא לא רוצה להיות שם. אם היא רואה קצת אור.
נכון.
אבל גם יש באמת את היצורים שסביבה. והדבר השני זה שהם זיהו שם קולטן לאמוניה, שזה אחד מהדברים שהלרווה שהיא טורפת מפרישה. אז זה גם כמוסנסינג אורגן, וגם עיניים, וכן, זה שוב פעם, זה פשוט לגלות עולם שהוא נסתר לנו ברמה המולקולרית, ברמה המורפולוגית, והמחושים האלה זה דוגמה מאוד יפה, גם הסיפור עם ה-DNA שמצאו כזה DNA מורכב.
כן, טוב, נראה לי שאמת, כמו שאנחנו מתעדכנים מהטלסקופים החלליים ולומדים עוד ועוד, כך נקבל עוד ועוד מידע מסבסטיאן, הרובוט הזה. אני מודה לך, דוקטור מעיין קרלינסקי צור, עורכת וכתבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. להתראות.
תודה, להתראות.
אנחנו אומרים שלום לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
אני בשבוע שהוא חצי שנה מהשבעה באוקטובר, ולכן הפינה תוקדש לשירי המלחמה עד כאן, אבל לא אלה שנמצאים בכל מקום, אני לא... לא חיפשתי את אלה שמאחוריהם יש אומן ידוע, או איזשהו מנגנון משומן, או אלה ש... את יודעת, שמשרתים איזשהו קונצנזוס משוים, אלא אלה שצמחו מהשטח של חיילים או מילואימניקים, וכמובן רק אלה שפורסמו ברשתות מקובלות, והשתדלתי שזה באמת יהיה חיילים עצמם, מה שאת רואה שהם במדים, ושהם שרים לחיילים עצמם, זאת אומרת איזשהו משהו, בוא נגיד איזשהו קול... אותנטי, שמעלה את הנושאים שבוערים לחיילים עצמם, על פני, וזה מתבטא בשירה.
לפני שנצלול לעניין הזה של השירים שמגיעים ממש מהחזית, הבטחנו גם לציין עם הולדת לאושיק לוי, אנחנו נגיע לזה, נראה לך בסוף הפינה?
כן, כי למעשה זה מתקשר בצורה מאוד יפה. כי אם את זוכרת, הפינה שהקלטנו לפני, השבעה באוקטובר הייתה הפינה שהוקדשה ל-50 שנה ליום כיפור, והוא במובן מאוד ברור הוא הגבר הטיפוסי המייצג את הגבר שאחרי מלחמת יום כיפור, והקול שלו הוא הקול שמייצג, והאלבומים שהוא הקליט גם, אז איכשהו זה באמת סוגר מעגל מעניין. אז באמת יש הרבה סרטונים של חיילים, הרבה סרטונים של חיילים שמתפללים שמע ישראל, או צועקים משיח, משיח, בואי נשמע סרטון כזה, מדובר על יותר מ-1,000 חיילים במדים ששרים את זה.
אוקיי, אז
רונה, אנחנו, כן. מה רצת להגיד?
לא, מה את רוצה להגיד? זה מעניין.
אני רוצה להגיד, שאתה יודעת, אפשר להתייחס לשירה הזו לפחות בשני אופנים. אחד, אפשר להצביע על התחזקות התפיסה המשיחית בכלל בישראל, שהדבר הזה הוא ביטוי שלה. אפשר להתייחס לזה באופן גם הרבה יותר ארצי, באמת חבורה גדולה של אנשים צעירים שמחפשים גם את שירת הרבים, וגם איזשהו עידוד, כן, גם עידוד חיצוני בעיתות קשות, אנחנו לפעמים נטלים בכל מיני אילנות.
אין ספק, אני חושבת שזה בדיוק שתי המגמות שזה מעורר. אני חייבת להגיד שאין לי שום ביקורת על חיילים שמחפשים חייהם בסכנה ומחפשים את הדבר המחזק ביותר במצב שכזה, אבל לראות כל כך הרבה חיילים ששרים למשיח, יש בזה משהו מערער מעט, כמו שאת אומרת, המשיחיות בוא נגיד, התפיסה הפחות רציונלית, שבאמת פונה מאוד עמוק ללב ולקרביים, היא זו שכרגע כנראה שולקת.
זהו, אז אנחנו מחברות את שני הדברים, כלומר המשיחיות נכון. והנטייה המשיחית קיימת, נכון. והיא אכן ברגעים כאלו יכולה לקנות שביתה ביתר קלות.
היא קונה שביתה מאוד בקולות, כמו שזה נראה מהרבה מאוד סרטונים, וכמובן זה הלב עם החיילים שזקוקים לכל חיזוק שהם יכולים לקבל. אז באמת, יש הרבה מאוד סרטונים כאלה. היה קצת יותר קשה למצוא איזשהו סוג של, בוא נגיד, ביקורת או דעה שסותרת או מבקרת את הקונצנזוס, ואני מצטערת לעצמי שזה גם מאוד הגיוני במהלך לחימה, ואני גם מניחה שהביקורת, אם היא תהיה, אז היא מתחממת על הקווים, והיא תהיה כמו שאושיק לוי יצר אותה כמה שנים אחרי המלחמה עצמה. אז בואי נשמע שיר שהוא הוא גם מדבר על נושא בוער, נושא חם, על דתיים הם כמו חילונים, וגם כן של חייל במילואים ששר אותו, זה הסטנדאפיסט יאיר יעקבי מההתנחלות עץ אפרים, והוא שר לחיילים סביבו, וזה באמת שיר עם הרבה הומור. בואי נשמע אותו.
נכון, יש לי כיפה, אבל גם אני בן אדם, אם תחתוך לי תבריד, אז יצא משם דם. כשמדברים איתי פוליטיקה, אני נרדם, וכשאומרים לי מישהי, אני עונה, מה?
אדם!
טוב! גם אני שמעתי ביטלס כל השישית, גם אני מאמין בבחירה חופשית, שנותנים לי טרופית, אני שותה בקשית, ואם אני מפספס את האוטובוס, אני צועק
שיט!
תעשו לצבא אנשים. כולנו שיחקנו ביסודי חיי שרה, גם אשתי מבזבזת אלפים בזרה, והיא נופל לי הנייד אני אגרה, אז אני מתעצבן וצועק איזה טוב השם. דתיים לא מתקללים כל היום.
אז באמת מעבר לזה, זה באמת, הוא עושה את זה בצורה מקסימה, וזה באמת, תראות לזה הפוגה מאוד מבורכת, אבל זה גם מעלה איזשהו נושא מאוד מעניין, איך הדימוי של הדתי הציוני, איך הוא השתנה במהלך השנים, אין ספק שאני לא יודעת איזה דימוי יש לך, אני מהילדות זוכרת בעיקר בימי שישי, את הזמרים עם הכיפה, את הילדים הטובים עם הכיפות הסרוגות, ואין ספק שהדימוי שלהם, או איך שהם מתנהלים כרגע במרחב הציבורי, בהחלט השתנה, וזה מאוד מעניין הפער הזה למעשה בין מה שאנשים אולי חושבים שהם צריכים להיות, ואיך שהם... ומה שהם אומרים.
כן, לא, אני חושבת שאנחנו כבר יודעים שציונות דתית בערך כמו שמתואר כאן. אני שומעת שבדיחות מזוגניות עוברות בכל הקהילות, אז זה טוב. הנשים של כולם לכאורה מבזבזות אלפי שקלים בזרה. זה השוויון בעניין הזה מתפשט. ותשמעי, כל עוד הוא אומר שגם הוא מאמין בבחירה חופשית, אז יאללה, בכיף.
נכון.
נכון? זה נאמר שם, אז הכל בסדר.
בהחלט, בהחלט לא, זה נעשה בהרבה מאוד חן, אבל זה בהחלט מעלה את, אני מתארת לעצמי, את הנושא שהחיילים עצמם מרגישים איזשהו מתח מסוים, איזשהו פער מסוים, או איזושהי התקרבות מסוימת בין הדתיים לחלונים.
בטוחה שהיא התקרבות, אני בטוחה.
כן, כן, נכון. ובאמת שיר מושקע יותר, או ביקורתי יותר, הוא של הצמד שי ונועה, שווה לחפש אותן ברשת. שוב, היה לי קשה למצוא את הדברים האלה, ישבתי וחפרתי, ואני מציעה, אם יש אנשים שמכירים חיילים שכותבים שירים מקוריים, ושיש להם איזשהו ביטוי ברשת, ושזה עלה, אני אשמח אם הם יעלו את זה לעמוד הפייסבוק, ונוכל להמשיך ולהשמיע אותם. אז זה קליפ, אז לשי ונועה, שווה לחפש אותן, שתי חלות שכתבו את השיר כשהם היו במילואים, יש להם קליפים מאוד מושקעים, וזה כיוון מקורי גם של המוזיקה, והשיר נכתב ממש באוקטובר 2023, בואי נשמע את זה ואז אני אחזור על המילים.
וזה
הולך. אוי, לא, לא, אז זה לא שי ונועה, כן, בסדר. לא, תכף יהיה שי ונועה. אז זה שיר של חייל במילואים, זה עוד הומור מילואים, זה מנגינה של חנן בן ארי, המילואים של נועה מוריאלי, ואני מניחה שהוא גם זה ששר, והנגן אלמוד וגם החיילים, אבל הצילום הוא מהשטח, אז בואו נשמע את זה.
וזה הולך לך. שבת שנייה, שלא בבית לשנייה, אבל אני לא מתלונן, אני נשבעתי להגן, על המדינה לכן פה בפלגן. אני הופך למשוגע, כל יום שואלים נכנסים, לשבור את הזנים סיסים, כולם עכשיו מילוי, נשאר גם עוד מהימים, כי גם אם לפעמים נמאס, צריך למחוק את החמאס, עד שמקבל שיחה בבנייה.
כן, אז אני מניחה שיש הרבה שירים כאלה, אבל שוב, זה שום מעלה את, את הרצון של החיילים לחזור הביתה, זה שוב, יחד עם, עם העוצמה ועם חדורי אמונה של, של מה שהם עושים שם. אבל הנה באמת השיר של שי ונועה, ואת אמרתי, הוא קצת מושקע יותר וקצת ביקורתי יותר, ונשמע אותו.
שטף של מכות שלא הכנו את עצמנו לכאב ונקרענו אל שטחי האש אחרי שכבר שרפה איך הידרדרנו עדר אנשים קפואים ללא רואים ולא רואים את האיום שכבר הכרנו מי שהוא את רשע ולא הורכב ציוד לקרב במחסן החרום
אוקיי, אז זה באמת קצת יותר
אפוקליפטי. אבל זה בהחלט לא, זה לא שיר חזית בשום צורה, זה משהו אחר לגמרי.
זה לא שיר חזית לגמרי, זה כמו שזה הוקלט אחרי שהם חזרו ממילואים, ואת שומעת את התדהמה אולי מאוזלת היד, איך הידרדרנו בוקר הזקות ולחכות שנרקיע את האויב, שטף של מכות שלא הכנו את עצמנו לכאב, עדר אנשים קפואים ללא רואים ולא רואים את האיום שכבר הכרנו, מישהו יטריע שב ולא הורכב ציוד לקרב במחסני חירום. אז יש פה באמת את החיילות מהשטח שכנראה יטריעו הרבה זמן מראש ויטריעו שב, וכאן יש את באמת את ה... זה ממש הוקלט באוקטובר 2023 אחרי שהם חוו כמובן את האוזלת היד מזה שהם יטריעו ושלא...
אבל עוד כן, ההבדל פה הוא כמובן גם בתוכן, אבל גם באמת מאיפה השיר הזה מגיע. השירים שישמעת עד עכשיו הם ממש, את יודעת, מתוך הבסיס, מתוך האוהל, מתוך הקרב, וזה כבר, יש פה איזה רטרוספקטיבה, איזשהו ניתוח.
נכון,
זאת עמדה שהיא אחרת לא רק בתוכן, אלא גם במיקום שלה. הגוף נמצא במקום אחר.
זה סוג של שיר שהייתי מצפה לשמוע אחרי שהכל ייגמר ואמן, שיגמר כבר. וכמו שהביקורת והכאב הם חלחלו לשירים של
אושיק לוי, אז כאן הכאב והביקורת מחלחלת ישר להתחלה, זה הבום של ההתחלה.
לא, זה בסדר להשמיע ביקורת בכל עת, אני רק אומרת שברור שהשירים שמבוצעים על ידי חיילים, כשגופם נמצא בחזית ממש, אני חושבת שהם יהיו שונים מאשר כשאנחנו כבר, את יודעת, לא בחזית, אלא בעורף, באולפן כלשהו.
זה השיר עצמו נכתב בחזית, וגם הוא שר על גיטרה, עם גיטרה בחזית, אבל הם חזרו הביתה והקליטו אותו. שאני מתארת לעצמי שגם, אולי גם נועם אוריאלי, או גם יעקב, אם יחזרו הביתה והקליטו את זה אולי בצורה יותר מושקעת, למרות שיש הרבה חן בהקלטה שהיא מהשטח. אז כמובן, הן לקחו את, הם כנראה האמינו בשיר עצמו, שנולד מהשטח, זאת אומרת, על גיטרה מול החיילים, והאמינו בו מספיק כדי ללכת הביתה ולהשקיע בהקלטה שלו, הקלטה מקצועית. אז אני חושבת שהשיר הזה גם, אולי אין לו מקום כרגע, אבל יש בו הרבה מקום, הוא מעלה את הביקורת שאולי חשיב לחיילים.
יש לו מקום.
אז כן הגענו לאושיק לוי, שזה לקח לו כמה שנים לאבד את התחושה של איפה טעינו, וזה מתוך באמת השיר שנשמע עכשיו, לכבוד יום הולדת 80 של אושיק לוי, שחגג בשבעה באפריל, אז הוא כתב כמה אלבומים אחרי 1973 יום כיפור, והאלבום הזה, איפה טעינו, יצא ב-1976, זאת אומרת, 3 שנים של עיבוד, ובכוונה בחרתי בשיר פחות ידוע, אבל הקול של אושיק לוי הוא מהדהד עם השיר, איפה טעינו, עם האלבום כולו, ואת זוכרת באמת, השמענו את השיר איפה טעינו, בתוכנית שהשמענו כמה ימים לפני השבעה באוקטובר, וזה באמת אלבום שספוג בכאב, בגבר, בקול של הגבר הישראלי, הפוסטים, פוסט, כל מה שתרצי. אז הבחירה היא במילים של נתן אלתרמן, והלחן של נפתלי אלתר, וזה הבכי.
בלילה זה שמעתי את בכייך בקר, רעות וחנוכות בכית. בלילה זה עמדתי בחלון הקר, להיות איתך מבעל לזכוכית. באין לי עד ראיתי אל בונך מרב, וזרועותייך כמה, כמה שחפו. על כן צילי סמר ממך במערב, ועצמותיי אלייך רחפו.
אז אולי באמת זה לא ביקורת ישירה, אבל אם היית צריכה גם לכוון את השעון שלך לפי האלבום הזה, אז באמת היית מכוונת את זה לשנות ה-70 שאחרי. הוא ספוג במלנכוליה, הוא ספוג באיזושהי התפקחות מסוימת מהמאצ'ו הישראלי, וגם הקול של אושיק לוי, שהוא...
כן, אני כל כך אוהבת את הקול שלו, כן. וגם את סגנון השירה הזה, יש פה משהו ישר בעיניי.
כן, מאוד מאוד אינטימי, ומאוד מאוד מפוקח. ובאמת זה הכל. כן, אושיק לוי יחד עם שלמה ארצי הוא הכל באמת של שנות ה-70 אחרי המלחמה. אבל מגיע תקווה וגם מזל טוב, ומגיעים ומאושיק לוי שהוציא שיר חדש ביום הולדתו השבעה באפריל לפני 3 ימים. אז הנה השיר.
נהדר. כן, אנחנו מיד נשמע אותו. אנחנו קודם כל נודה לך על הפינה הזו. זה באמת כיף לשמוע גם שיר חדש של אושיק לוי. זה אדיר. רונה ישראל קולט, אני מודה לך. ועכשיו אושיק לוי חדש.
שוב את שרה עוד שיר ששכחת מזמן, מנערת ימים ישנים, קומיצי האוויר יתואר גם בך, יאיר אצלך געגועים. אור שנכנס מביא הבטחה, לאט משתנה בכל נשימה, ומחר יעלה
אנחנו עם מחקר גנטי חדש, שאיתר שרידים של תסמונת דאון בילדים מלפני 2000 שנה. נפנה ליואב מטוב, חוקר מוח מאוניברסיטה העברית ומנהל הבלוג סיור מוחות. שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אנחנו לא מדברים על אתר חדש בכלל, אלא על גילוי חדש, נכון?
נכון. למעשה, אפילו מדובר בהרבה מהמקרים על שרידים שנמצאו אפילו כבר לפני כמעט 100 שנים. אבל בעשורים האחרונים יש מהפכה של ממש. והמהפכה הזו מאפשרת לנו למצות DNA לא רק מאנשים בני זמננו, אלא גם משרידים של אנשים שחיו לפני הרבה מאוד שנים. וברגע שיש לנו את ה-DNA הזה, ו-DNA הוא בעצם, אפשר להגיד שהוא בעצם ההוראות לאיך לבנות בן אדם, פחות או יותר, אז אנחנו יכולים ללמוד לא מעט על החיים בעבר, ועל איך אנשים השתנו לאורך השנים, ולמעשה לעשות היסטוריה בצורה קצת אחרת ממה שהיסטוריונים וארכיאולוגים עושים. ויש המון 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 מחקרים מעניינים כאלה, והמחקר החדש עושה בדיוק בדיוק את זה, הוא מנסה להסיק וללמוד על עד כמה כל מיני מחלות שהיו, שאנחנו יודעים שקיימים היום, היו נפוצות בעבר. ובראש ובראשונה באמת תסמונת דאון, שעליה נדבר היום, וגם תסמונת אדוארדס, תסמונת נוספת. שמה שקורה שם, למי שלא מכיר או לא שמע עליהם, אז ב-DNA שלנו הוא מחולק בגדול ל-23 כרומוזומים, 23 חלקים, כשכל אחד מהם יש לנו שניים ממנו, אחד מאימא, אחד מאבא. בתסמונת דאון, אחד מאותם כרומוזומים, כרומוזום 21, מוכפל, ולמעשה יש לנו 3 ממנו. בתסמונת אדוארדס אותו הדבר קורה בכרומוזום 18. עכשיו זה שינוי מאוד 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 גדול, ולכן אפשר לזהות אותו יחסית בקלות עם כלים גנטיים מודרניים, זה בין היתר אחד הדברים שעושים בבדיקת מי שפיר, רוצים לזהות את העוד כרומוזום הזה כדי להבין משהו לגבי העוברים, ואז באמת אמרו לעצמו חוקרים, בואו ננסה לראות, האם היום כשיש לנו כבר כל כך הרבה דגימות של DNA עתיק, עד כמה הדברים האלה היו נפוצים אז? עד כמה, עד כמה תסמונת דאון הייתה נפוצה בעבר? והממצאים די מפתיעים, גילו בגדול שהתפוצה של שני המחלות האלה הייתה יותר קטנה, מצאו 6 מקרים של תסמונת דאון על בערך 10,000 אנשים, שזה חצי מהשכיחות של המחלה.
רגע, בוא נדבר, 10,000 אנשים שמה, שנמצאו באותו המקום, או במקומות שונים באותה תקופה?
לא, בעצם זה מאגר, יש היום כבר, המדע היום הוא מאוד מאוד משתף, זאת אומרת שאם מישהו מגלה תגלית, אז הרבה מהמידע הופך להיות מה שנקרא open source, וזמין לכולם, וזה בעצם היה מאגר מאוד גדול של 10,000 דגימות ישנות של בני אדם עתיקים, ופשוט סרקו את המאגר הזה וניסו להבין עד כמה היו שם אנשים שחלו בתסמונת דאון או בתסמונת אדוארדס.
אוקיי. אגב, תסמונת אדוארדס, רק לא ציינו, היא דומה בתסמיניה, נגיד נקרא לזה, לתסמונת דאון? היא גורמת בערך לאותם דברים?
לא, לא, לא. היא שונה מתסמונת דאון. גם פה יש פגיעה מאוד קשה בהרבה מאוד מערכות. למעשה, בלי טיפול רפואי מודרני, מי שנולד עם תסמונת אדוארדס מאוד התקשה לשרוד, גם ככה תוחלת החיים שלהם מאוד נמוכה, אפילו יותר נמוכה משל אנשים עם תסמונת דאון. יש פה כשל בהמון המון מערכות בגוף, גם במוח, אבל אלה שתי תסמונות שונות, אבל מבחינה גנטית, יחסית, הזיהוי שלהם הוא דומה. אבל חשוב לציין, באמת זה חשוב להגיד שמדובר על תסמונות שונות מאוד אחת מהשנייה.
ובכל מקרה, הממצאים האלו שאתה אומר שבעצם מתוך כמעט 10,000 דגימות של DNA שנאספו משלדים באתרים שונים, נמצאו רק 6 מקרים, אמרנו, נכון? של תסמונת דאון.
כן, משהו כזה.
ואולי מקרה אחד של אדוארדס, שזה הרבה פחות ממה שיש היום. נכון. אז אנחנו רוצים בעצם לשאול למה, וכרגיל להבין האם פשוט באמת פחות, או שמצאנו פחות מכל מיני סיבות רקע שונות ומשונות.
בדיוק. ככל הנראה, הגיוני מאוד לחשוב שזה עניין של מצאנו פחות. 10,000 אנשים זה אמנם דגימה מאוד מאוד גדולה, אבל לא ברור האם הדגימה הזאת היא באמת מדגם מייצג. יכול מאוד להיות, אנחנו יודעים באמת שהנתונים, הסטטיסטיקות המודרניות מדברות גם למשל על עוברים מופלים, שכמובן גם אם הילד לא נולד, עדיין אם היה שם התסמונת דאון צריך להכניס את זה לסטטיסטיקה, ואנחנו לא יודעים כלום על עוברים מופלים בתקופת הברזל למשל, לפני כמה אלפי שנים, אין לנו שמץ של מושג מה קרה שם, אין לנו שמץ של מושג, האם יכול להיות ש...
כלומר, יכול להיות שהיו סימנים, היו סימנים לתסמונות כאלו, שיכול להיות שאנשים גילו אותם בעבר, ואז בחרו בסוגים שונים של הפלות, ואין לנו ממצאים כאלו.
נכון, אבל גם צריך לזכור מצד שני, שגיל ההורים הוא מאוד משפיע על שתי המחלות האלה, ועל שתי התסמונות האלה, ואנחנו יודעים שגיל ההורים כיום הוא יותר גבוה מאשר בעבר, ויכול מאוד להיות שגם לזה יש השפעה. אבל אם כבר דיברנו על הנושא הזה באמת של איך קברו, אז יש סיפור אחד מאוד מאוד מעניין בתוך המחקר הזה, וזה בית קברות בספרד, מתקופת הברזל, שבשתי בתי קברות האמת היא, ששני בתי הקברות האלה הם מאוד מעניינים, כי בני התקופה הזו בספרד נהגו לשרוף את המתים שלהם, אבל משום מה נמצאו שם בתי קברות, ואלה היו בתי קברות של ילדים. והארכיאולוגים שחשפו את האתרים האלה בשנות ה-50 למשל, לפני די הרבה שנים, לא ידעו להסביר למה יש בית קברות לילדים בזמן ששורפים את כל הגופות של כולם. לא היו שם המון המון קברים, היו שם כמה עשרות, אבל עכשיו, ברגע שפתאום מיצו מהם DNA ועכשיו היה אפשר להבין מה קרה שם, החוקרים גילו שדווקא יש שם שכיחות גבוהה יחסית של... תסמונת אדוארדס ושל תסמונת דאון. זאת אומרת שככל הנראה אפשר להבין שאולי אלה היו ילדים עם כל מיני מחלות או תסמונות או פגמים כאלה ואחרים, וילדים שבעצם מתו מכל מיני מחלות. ואז השאלה הראשונה...
והם קיבלו גם יחס מיוחד בעת מותם כנראה? אנחנו רוצים לקוות, שזה מה שנעשה, כי כמובן עולים לי גם תסריטים איומים יותר בראש.
זהו, זאת בעצם השאלה הכי גדולה, כי בעצם הילדים האלה, אפשר היה לחשוב שהם בעצם נטל על החברה, ואז עולה השאלה איך החברה מתייחסת אליהם, אבל כשמסתכלים בתוך הקברים עצמם, רואים שם שרשראות, רואים שם תכשיטים, רואים שם טובין, זאת אומרת שזה לא... שוב, אי אפשר לדעת עדיין, אבל...
כן, זה לא אומר בהכרח שהם לא נקברו חיים עם כל מיני טובין, למשל, אתה יודע, כחלק מאיזה טקס או משהו.
נכון, אי אפשר לדעת בוודאות, אבל בכל זאת מרגיש, לפחות לי, למרות שאי אפשר לדעת, שזה כן מעיד על יחס, וכן יש לנו ממצאים שמראים כבר ממקומות אחרים שכן, גם חברות מלפני כמה אלפי שנים היו מטפלות באנשים עם מוגבלויות והיו דואגות להם, זאת אומרת שהאנשים האלה לא תמיד נתפסו כנטל. עכשיו חשוב להבין שזה גם עניין תרבותי, כן? יש פה הבדלים בין תרבות לתרבות.
לא, אולי הם אפילו היו קדושים, אנחנו לא יכולים לדעת את זה בבירור,
נכון? לחלוטין, לחלוטין.
ואם אבל... אנחנו חוזרים רגע למאגר הכללי, אנחנו כן בכלל מתייחסים לאפשרות שאולי באמת היו פחות תסמונות כאלו, ושיש סיבה לעלייה בשכיחות שלהן?
אנחנו צריכים להבין את זה. אז יש לנו עכשיו ממצא, והממצא הזה הוא ממצא יחיד, הוא ממצא בודד. זאת אומרת שנצטרך עכשיו לתקף אותו, נצטרך ככל שהשנים עוברות, יש יותר ויותר ויותר דגימות שעוברות ריצוף DNA, זאת אומרת שאם כשאני התחלתי את הדוקטורט שלי בתחום, היו ממש ממש מספר בודד של דגימות באיכות גבוהה, היום יש כמות בלתי נתפסת, באמת עשרות אלפים, אולי יותר, ואני מאמין שככל שנקבל יותר מידע, נוכל להבין האם נוכל להבין האם באמת יש פה הטעיה, או האם באמת הנתון הזה אומר משהו. יכול מאוד להיות שבאמת דברים כמו עלייה בגיל ההורים, משפיעים על כך שהיום יש יותר תסמונת דאון, אבל מצד שני, אנחנו באמת לא יכולים לדעת, אנחנו לא באמת יכולים לדעת האם זה נכון או לא, אנחנו צריכים עדיין יותר מידע גנטי. אבל זה מדהים, בעיניי זה מרגש, שאנחנו מצליחים באמצעות ה-DNA לענות על שאלות מעולם ההיסטוריה. כלומר, שהגנטיקה יכולה להיות כלי מחקר בשביל היסטוריונים ובשביל אנשי ארכיאולוגיה. ובעיניי, כמות האפשרויות פה היא בלתי נתפסת.
כן, אני מסכימה איתך. כל הסיפורים נתווים ביחד לכלל משהו מלא יותר. יואב מטוב, חוקר מוח, מאוניברסיטה העברית, מנהל הבלוג סיור מוחות, זה היה מרתק, תודה רבה. בשמחה. ההונה של טיילור סוויפט מוערך ביותר ממיליארד דולר, אבל האם היא מסוגלת גם להרעיד את האדמה? בקיץ האחרון, כלי תקשורת מסביב לעולם סיקרו את הכותרת הבאה. שתי הופעות של טיילור סוויפט בסיאטל גרמו לפעילות סייסמולוגית חריגה, שוות ערך לרעידת אדמה בעוצמה של 2.3. עכשיו הגיעו תוצאות המחקר והגיעה גם התשובה לשאלה. מה בדיוק גרם לאדמה לרעוד? נפנה לפרופסור מיכאל צסרסקי, מהמחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית, והמחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן גוריון. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז איך בכלל בודקים מהו המקור של רעידת אדמה כזאת, שהיא לא רעידת אדמה חזקה במיוחד, נכון?
חזקה היא לא, ולא מסוכנת, אבל בהחלט מעניינת.
כן.
ואיך בודקים? אז בודקים על ידי מכשירים שנקראים סייסמומטרים, שמודדים תנודות של קרקע.
אבל הזמן, אנחנו עושים פה את הבדיקה בדיעבד, נכון?
ההקלטה היא בזמן אמת. את הנתונים אנחנו רואים בדרך כלל בדיעבד, למרות שכיום בעידן המידע והאינטרנט, יש הרבה מאוד מכשירים שאפשר לראות בלייב. ואגב, עושים את זה גם במחקר, ועשו את זה גם החבר'ה שחקרו את הנושא של הרעידות של טיילור סוויפט, ולא רק שלה. אז אנחנו יכולים לראות את זה בלייב, כמעט בלייב. איפשהו אני זוכר שראיתי, לא ידיעה, אבל נתון, שבגלל שהנתונים האלה הם בלייב, ובעוד ששידורים חיים, כמו של משחקי פוטבול, הם בעיקוב של 15 שניות בשביל המפרסמים, אז לפעמים רואים דברים לפני בסייסמומטר, לפני שרואים אותם בטלוויזיה.
וואו, אוקיי, מצחיק. אז, כן. אז פה בדקו וראו שאכן היה רעש אדמה, ואז אמרו, בואו נראה האם זה בכלל קשור להופעה עצמה, ואז מה בדקו?
זה שזה קשור להופעה עצמה, זה ברור לא מהיום, ולא רק טיילור סוויפט. מה שהיה מיוחד במקרה שלה, זה היה, היו כמה דברים מיוחדים, חלק מזה זה כל מיני, נקרא לזה ויכוחים, מחלוקות כפולות בין מעריצי פוטבול לסוויפטיז, המעריצים של טיילור סוויפט, מי עושה יותר רעש. השאלה המעניינת הייתה מהו המקור של אותו רעש, שרשמים הסייסמומטרים, תנודות הקרקע, במובן של האם זה הקהל, או האם זה המערכות הגברה, או האם זה האצטדיון עצמו, המתקן שהוא גם, כל בניין יש לו תנודה עצמית, ואז הוא מעביר תנודות לקרקע. והיופי שבמחקרים האלה הוא שהם ממש בזכות נתונים סייסמומטריים ממש איכותיים וגם כאלה שהוקלטו בזמן אמת בשילוב עם ממש פרקו לגורמים איזה שיר נוגן מתי ואיזה דקה ומה היה בזמן הבלנס והבדיקות הסאונד ולפי זה הם יכלו להבין טוב יותר מהו המקור של מה שקוראים לו רעש אצטדיונים.
רגע, זאת אומרת, לוקחים נגיד שיר שיש בו הרבה, כאילו, בייס דראם ובאס, אומרים, אוקיי, אולי זה מה שירעיד, אבל אז רואים שבזמן בדיקת הסאונד, כמו שאמרת, הבאלנס, שבודקים לקראת ההופעה, שם אין הרעדה. אז את זה אתה יכול לפסול, אני מניחה, נכון?
נכון, זה חלק מההסתכלות, אבל יש הסתכלות שהיא באמת בכלים סייסמולוגיים מתקדמים, ומה שרואים בבירור שהקורלציה הכי חזקה בין עוצמת התנודה, עוצמת הרעש, כי אני אומר רעש, אני מתכוון לרעש שהסייסמומטר רושם, לא הרעש שיש בחלל, באוויר, בזמן ההופעה.
כן, רעש האדמה.
הקרקע, רואים שהקורלציה החזקה ביותר זה לטמפו, לקצב של השירים. ממש רואים שרואים את הקצב של השירים, לא את המוזיקה מתנגנת, כי המערכת ההגברה מנגנת בתדרים יותר גבוהים ממה שהרעידות אדמה הן בדרך כלל מאופיינות, ודווקא הרעש, דווקא הסיגנל, כן, נקרא לזה, האות הסייסמי שאנחנו רושמים בזמן ההופעה, הוא בתדרים שהם מתחת מתחת לסף האקוסטי, כן? אם אוזן אנושית שומעת בערך עד 20 הרץ, שזה הבאסים, זה יותר נמוך. אוקיי? אבל איפה זה כן? זה בדיוק במקום שבו נמצא הטמפו, הקצב של השיר. כי אנחנו יודעים שמוזיקה שירים, יש להם מדד שנקרא BPM, Beats Per Minute. כמה ביטים יש בדקה, כמה תנודות יש בדקה. ואז שמחלקים את זה ב-60, מקבלים איזשהו ערך, וזה התדר. ורואים שזה בדיוק מתאים לתדרים של כל השיר, יש שירים יותר איטיים, שירים יותר מהירים, וכשתדר צריך לבצע שירים אקוסטיים, אז זה כמעט ונעלם. כי אנשים לא קופצים בזמן השירים האקוסטיים. והם כן קופצים.
לא, השאלה היא איך, נכון, השאלה היא איך אתה מבדיל בין, שוב, הבאסים למשל, או הביטים שנובעים מהשיר עצמו, איך המכשירים מבדילים לבין התגובה של הקהל, שאני מבינה ממך שהיא זאת, תגובת הקהל, היא זו שהביאה לרעש האדמה. איך המכשיר עושה את ההבחנה הזו?
זה לא המכשיר עושה, זה העיבוד נתונים עושה את זה, ואנחנו מסתכלים על טווח התדרים. טווח התדרים הוא רחב בין הרצים בודדים, כן, הרץ זה תנודה לשנייה, בין הרצים בודדים לבין עשרות הרצים. וממש אפשר לראות את ההבדל הזה בנתונים. וכשאתה מסתכל על איפה נמצאת האנרגיה, כן, איפה נמצא עיקר האנרגיה, אתה רואה שעיקר האנרגיה נמצא בתדרים הנמוכים, אלה שהם פחות מעשרה הרץ. וכשאתה מסתכל עוד יותר לעומק, אתה רואה שזה בסביבות ההרצים הבודדים, 1.3, 2, וזה בדיוק המספר שמתקבל, אם אתה לוקח את ה-BPM של השיר, מחלק את זה ב-60, זה בדיוק המספר. ועכשיו, זה לא רק מהפרות של טיילור סוויפט, אנחנו מכירים את זה, אנחנו, אני מדבר עכשיו בשם הסיסמולוגים, לא, אני לא עושה את זה ביום-יום, מכירים את זה גם מהופעות אחרות, של ברוס ספרינגסטין, של מטאליקה, אגב, ותדרים אחרים, כן? של מטאליקה, מכירים את זה משחקי כדורגל, קוראים את זה משחקי הפוטבול.
כלומר, רעידת אדמה, רעידת אדמה באירועים אצטדיונים היא דבר שקורה, אתה אומר.
בוודאי, כן, כל הזמן. תלוי כמובן בגודל האירוע, אנחנו מכירים את זה. כן. השאלה, מה גורם לזה? זאת השאלה המחקרת המעניינת. ובהחלט, זה לא תופיע גורם.
אני מבינה, השאלה היא נגיד, זה קשור לרקיעות רגליים, לסתם התלהבות? מה בדיוק מביא את האדמה לראות קפיצות?
כן.
פשוט ככה?
כן. אנשים קופצים לפי הטמפו של השיר. וישר גם, יש גם מחקרים שמראים שאנשים קופצים בתדרים שהם סביב הטמפו של השיר. יש כאלה שקופצים טיפה יותר מדויק, כאלה שיש להם אוזן מוזיקלית טובה יותר. יש כאלה שקופצים קצת פחות מדויק, אבל כן, זה שם. זה שם.
וטיילור סוויפט כנראה גרמה לתזוזת האדמה החזקה ביותר שנרשמה עד כה, למרות שהיו עוד כאלו. תגיד, אמרנו שהרעידה היא לא חזקה, אבל האם זה גם אומר שהיא שטחית, זה שהיא נובעת מבחוץ ולא מתוך האדמה?
כן, התשובה היא כן. אחד הדברים שאנחנו מבינים זה שיש סוגים שונים של גלים סייסמיים בגדול, גלים סייסמיים מתחלקים לשתי משפחות גלי גוף, אלה שמגיעות מהעומק ועוברות את קרום כדור הארץ, מקילומטרים רבים ועד לפני השטח, ואנחנו יודעים לאפיין אותם, יש להם מאפיינים מסוימים באמפליטודה ובתדר, ולעומת זאת יש גם גלים שהם גלי שטח, שמקורם ממה שקורה בפני השטח, וזה מה אלו הם הגלים שאנחנו רואים בהופעות, באצטדיונים, הם גלי שטח בעיקר.
אוקיי, אז הם לא יכולים לעשות שום נזק בעצם?
גלי שטח שבסוף מתפתחים כתוצאה מרעידות גדולות וחזקות, הם גורמים להרבה מאוד נזק, אבל הם כן מאוד חזקים. אם לוקחים, וזה מה שעשו במחקרים, עושים בערך קורלציה כי זה מאוד קשה לקבוע מגניטודה על פי הגלים האלה, כי בסיסמולוגיה, נקרא לזה קלאסית, קובעים מגניטודה בצורה מסוימת, ולא בצורה שבה על הדברים מתרחשים בזמן אירוע, בזמן הכוונה קונצרט או משחק פוטבול. כן. אבל כשעושים מערכה של אנרגיה שמשתחררת, אז בכל שיר של טיילור סוויפט כזה, כשאנחנו מגיעים לסי וכל הקהל באקסטאזה, אז מגיעים למגניטודות של בערך 0.8, כן? כאשר ברעידה רגילה מרגישים החל מ-3, כן, אלה שנמצאים קרוב אליה, ומתחילים להופיע נזקים קלים מאוד, זה סביב 5, נזקים סביב 6, 7 זה כבר מגניטודה חזקה מאוד, וצריך לזכור שהסולם הוא לוגריתמי, אוקיי? הסולם הוא לוגריתמי, זאת אומרת בכפולות של 10, וכמות האנרגיה, אפילו יותר מזה, פי 32 בין יחידה ליחידה בסולם המגניטודה. זאת אומרת, okay. ב-0.8 יש בערך פי 1,000 פחות מאשר ב-3. אוקיי? אז האנרגיה עצמה היא לא גדולה ולא יכולה לקרום נזק מבני.
נכון, אבל אני חושבת לעצמי, אולי ההופעות האלה יכולות בעצם להיות יחידת חשמל סגורה, אולי אפשר לרתום את האנרגיה שבוקעת בעצם מתנועות הקהל, כדי להפעיל את מערכת הסאונד ואת התאורה.
זה קצת מעבר להבנה שלי בתחום. אני יודע שיש מערכות שזאת להפיק חשמל, אגב, יש את זה בפלטפורמות של רכבת, יש באירופה כמה ניסיונות, שמפיקים חשמל מהתנועה של הרציף, כן? כשאנשים עוברים עליו, מהתנודות. כן. כמה חשמל, אני כבר לא יודע להגיד, האם זה באמת יהיה אפקטיבי, אולי עדיף להתמקד במה שנקרא אנרגיה סולארית, אם אנחנו מדברים על דרום קליפורניה, זה כמו ישראל, נכון. אנרגיית רוח ודברים כאלה, נראה לי זה יהיה יותר אפקטיבי.
אז טיילור סוויפט שברה עוד סי בתור האומן ברור. שגרם לרעידת האדמה הגבוהה ביותר עד כה. הקורס שאתה מלמד, שינית את שמו לכבוד העניין הזה, נכון?
זה אופה, איזה מידע מגיע אליכם. זה לא קורס, זאת הרצאה במסגרת קורס שאנחנו מלמדים לתלמידי שנה א' בגיאולוגיה, סליחה, מדעי כדור הארץ והסביבה. שבו אנחנו חושפים אותם למה שקורה במחקר ובמדע, לשאלות מעניינות, ואני כבר לא זוכר מה היה השם הקודם, אבל זה ערבב את פוסידון, שהוא אל הים היווני, שלפי המיתולוגיה היוונית הוא אחראי לרעידת האדמה, ציפור הרם, שזה המיתולוגיה או האגדה של העמים הילידיים בצפון מערב ארצות הברית, והיה שם עוד איזה משהו, ואני שיניתי את זה בעקבות המאמרים שהתפרסמו והמחקרים, פסידון, ציפור הרם וטיילור סוויפט.
זה בהחלט יכול למשוך סטודנטים. אני מודה לך מאוד, פרופסור מיכאל צסרסקי, מהמחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית, והמחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן גוריון. תודה.
תודה לכם, שיהיה יום טוב.
בואו ננוח מההווה בחיקה החם של ההיסטוריה. אנחנו רוצים להמשיך עם מסעותיו של אלכסנדר מוקדון. היינו איתו שבועיים בירושלים, שבועיים של שלושה שיודעים. אני לא יודעת כמה זמן זה היה באמת במציאות. עכשיו אנחנו רוצים להגיע למצרים, נפנה לדוקטור אורי אמיתי, בית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. שלום.
בוקר אור.
בוקר טוב. איך אלכסנדר עזב את ירושלים? תאמין לי, למה הוא לא פשוט נשאר שם? מה זה?
סיפורים הטובים לא שמענו, יום אחר אנחנו נשמע. אבל לפני מצרים כמובן, פעם הראשונה שדיברנו היה גם עזה, כן? הוא כובש את עזה בדרך, אבל סיפרנו את זה ולא נתעכב, אבל זה לוקח חודשיים מרים וקשים. וכשהוא מגיע אלכסנדר למצרים, בעצם יש לו מין קצת חופשה. קצת חופשה. כי כל הצבא הפרסי שהיה במצרים יצא לפגוש אותו בקרב הגדול באיסוס ולא חזר, והאוכלוסייה במצרים, בטח האליטות, בעצם מאוד מאוד שמחו שהוא הגיע, כי הם תיעבו את השלטון הפרסי. הפרסים שוב ושוב כבשו את מצרים, המצרים שוב ושוב התמרדו, וקיבלו את אלכסנדר בתור משחרר בעצם, לא הייתה לו שום התנגדות. מצרים ארץ ענקית, אפשר להגן עליה, אפשר להילחם בה, שום התנגדות, הוא פשוט השתלט עליה, זה נפל לו כמו פרי נמוך מהעץ.
אבל לא היה שם שום שלטון פרסי או נציגיו שיתמרמרו או יערערו?
כן, עוד נשארו והם פשוט עברו לצד שלו. זה מה שקרה. לא היה להם שום צבא להתנגד איתו. אחד מהפונקציונרים הפרסים שם אחר כך אפילו מקבל, הופך להיות חלק מהממשל של אלכסנדר. שזה אגב דבר שאנחנו נראה אותו בהמשך. אצילים פרסים שמוכנים לעבור לצד של אלכסנדר, הוא מקבל אותם, הוא מצפח אותם למנגנון שלו, שזה אחד...
זה דבר שהוא עושה ככלל? זה דבר שאלכסנדר נוטה לעשות? כאילו מי שרוצה להצטרף, אז וולקאם?
בגדול זה מתחיל במצרים. זאת אומרת, מהעמים הכבושים, כל מיני אוכלוסיות שמגיעות לאורך הדרך, כמובן, 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 כן? שכל מי שלא מתנגד, אז הוא שמח. אבל מתוך הפרסים, שהם האויב הרשמי, ממצרים אנחנו רואים את התהליך הזה שפשוט עורקים אליו. כל מיני גנרלים, פונקציונרים, מושלים, כל מיני דברים כאלה. וחלק מהם, אנחנו מוצאים אותם אחר כך בעמדות מפתח. הם פשוט ממשיכים להיות אנשים מאוד מאוד חשובים, רק תחת שלטון אחר.
נשמע נבון, זה נשמע נבון. תגיד, בעצם לא היה בתקופה הזאת שום זמן שבו מצרים הייתה עצמאית, ללא כובש, ללא פרסים, ללא אלכסנדר?
הייתה, תראי, כשאלכסנדר מגיע למצרים, אנחנו מדברים לפני יותר מ-2300 שנה, למצרים כבר יש היסטוריה יותר עתיקה מאשר כל הזמן שעבר מאלכסנדר עד היום, אוקיי? כן. מצרים זה מקום ממש עתיק. ורוב הזמן, הרוב המכריע של הזמן, זאת ממלכת פאר עצמאית.
עצמאית, קאה. כן, בדיוק.
כן,
אבל... לכן אני תוהה, אם בתקופה הזאת המדוברת, כמה זמן בעצם נמצאים כבר תחת השלטון הפרסי?
בעצם, אפילו טיפונת אחורה, המעצמה נקרא לה מזרחית יותר, הראשונה שכובשת את מצרים זאת אשור, ואחר כך הפרסים כובשים את מצרים יותר מפעם אחת, ובעצם נגיד לפני אלכסנדר, אז ה-300-400 שנה האחרונות שמה הן בסימן של עליות וירידות, כשמדי פעם יש כובש זר שכובש את מצרים, מה שלא קרה קודם.
אתה יודע לומר לנו, אנחנו חורגים קצת מהנושא, אנחנו חורגים מהנושא, אבל מה בעצם נחלש באותה תרבות מפוארת מצרית שגרם לכך שאפשר יהיה לכבוש אותה בקלות יחסית?
קודם כל לא בקלות, זאת אומרת, אלכסנדר מגיע בקלות בגלל נסיבות מאוד ספציפיות, אבל כן. הכובשים האחרים לזה לא, זה לא היה להם בקלות בכלל, ואני לא יודע להגיד לך אם משהו ספציפית במצרים נחלש, אבל העולם, זה מתחיל להגיד היום במונחים של הגלובליזציה, כן, אבל המרחקים קצת התקצרו, העולם קצת קטן, ובסופו של דבר המעצמות שהצטמחו על מה שהיום עיראק או עיראק איראן, היו להם יותר משאבים, יותר כוח, והם פעם אחר פעם גברו על מצרים. פשוט זה עניין של יחסי כוחות.
כן, כן. אז אתה אומר שמצרים, כמו שאמרת, נופלת כפרי בשל שתלוי נמוך לתוך ידי אלכסנדר. שמענו עד עכשיו שהוא נוהג לטבל את הכיבושים בכל מיני התכסים דתיים או ידעוניים שונים. גם הפעם הוא עושה את זה?
כן. קודם כל יש טקס שרבים עליו היסטוריונים עד היום, האם הוא הוכתר להיות באופן רשמי להיות פרעו של מצרים או לא. כן? מבחינה מעשית, זאת שאלה לא כל כך, מבחינה כשמסתכלים על התמונה הגדולה ועל השלטון במצרים ועל המשאבים שעמדו לרשותו וכולי, זה לא שאלה כל כך חשובה, כי ברור שהוא נהיה הבוס של מצרים. כן? כן. בזה אין ספק בכלל. אז כן. אם כן שמו לו את הכתרים המצרים על הראש ועשו את כל הטקס או לא, מהבחינה הגיאופוליטית זה לא משנה דבר. וכן משנה, כשאנחנו, אם אנחנו נרצה להבין את האישיות של אלכסנדר ואת האופן שבו הקריירה האישית שלו והאישיות שלו מתפתחות. כי כאן זה משנה מאוד, כי כל מלך, כל פרעו, אנחנו עוד פעם, אנחנו פה עם היסטוריה ארבע ספרתית בשנים של מצרים כבר מאחורינו, שאלכסנדר מגיע. כל פרעו הוא מעצם תפקידו גם אל. Okay? הוא אל שנקרא הורוס, זה אחד מהאלים החשובים של מצרים, הוא הבן של אוסיריס ואיסיס, שגם כן הם צמד האלים, האבא, האמא, אולי הכי חשוב במצרים, ופרעו הוא אל חי שמסתובב בין בני האדם. יבוא היום, ובו גם אלכסנדר יטען שהוא אל חי שמסתובב בין בני האדם, אז אם הוא באמת עבר טקס כזה, חשוב לנו לדעת את זה, כי בעצם הטקס הזה הופך אותו לאל בפעם הראשונה באופן מובהק, כן? אז אם הנושא שלנו זה ההתפתחות של האישיות שלו, זה דווקא רגע מאוד חשוב, אבל כאמור אין הסכמה במחקר על מה קרה.
וואלה, אוקיי. אבל מסע אל האורקל כן נעשה.
מסע, כן. יש במערב מצרים של ימינו, תה ליד הגבול עם לוב, יש נווה מדבר, שנקרא סיווה, הוא נמצא שם עד היום, ושם היה אורקל, הייתה מנבאה של אל מצרי, גם כן מהוותיקים והגדולים והחשובים, שנקרא אמון. כמו אמן, אבל עם וו. והאל הזה שבועם, בעולם היווני הכירו אותו כבר הרבה לפני, כן? אנחנו מכירים אותו בשירה יוונית, 150 שנה נגיד, לפני אלכסנדר, או משהו כזה, מסדר גודל של זמן, והיוונים גם הכירו קודם כל בזה שהאל הזה יש לו יכולות נבואה, וגם זיהו אותו עם זהוס שלהם. וכשאלכסנדר מגיע אל המנבאה הזאת, עכשיו עוד פעם, זה חבר'ה, יש לנו הרבה מאוד תעמולה של מה שקרה שם, והמטרה של התעמולה הייתה שכשאלכסנדר יחזור משם, הוא יוכל לספר לכולם שהוא הבן של אמון, כלומר הבן של זהוס. זאת אומרת, ועל זה, אם אמרתי קודם שעל ההכתרה בתור פרעה יש מחלוקת מחקרית עד היום, על זה אין שום מחלוקת בכלל. אין? מאותו רגע, אלכסנדר מסתובב ואומר לכולם שהוא בן של זהוס, או אמון, בן של אלוהים. אין? זה שם אותו בסטטוס של גיבור מהמיתולוגיה היוונית פול.
כן, וכל מה שהוא היה צריך זה בעצם לנסוע למקום הזה של
האורקל המקומי. זה היה קשה מאוד להגיע לשם. אני לא הייתי שם בעצמי, אבל ראיתי תמונות של הדרך וככה. אפילו היום זה נסיעה שאת לא היית עושה סתם ככה.
רגע, קשה באיזה אופן? תנאי השטח הם קשים?
כן, 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 תנאי שטח קשים מאוד, הסיפורים מספרים איך הם הלכו לאיבוד בדרך, ורק הגיעו שני אורבים שראו להם את הדרך, וכמעט הלכו לאיבוד במדבר ומתו, וכמעט מתו כולם בצמה, אבל פתאום התחילו לרדת גשמים ניסיים כאלה, זאת אומרת, כל הסיפור הזה מטובל באווירה לפחות של נס, כן, זאת אומרת, גשם קורה בעולם, וגם אורבים יכולים להיות שם, אם היו שמה... זה נווה מדבר ויש המים, למה שלא יהיו שם אורבים, כן? וכשאתה מתקרב, אתה מתחיל לפגוש קודם כל את הסיפורים. אבל, אז, אין פה, זאת אומרת, זה לא שום דבר שהוא כנגד הטבע, אבל תזרו לנו מין תבלינים כאלה, שנרגיש כי אנחנו כך עוברים לתוך העולם האגדי.
כן. אז מסע אגדי כזה, רצוף סימנים אל האורקל, ובשובו בעצם אלכסנדר, הוא... סוג של בנו של של אמון סלש זאוס. לאיפה ימשיך אלכסנדר בשבוע הבא?
אנחנו צריכים לסגור עניין עם מלך פרס.
צריכים לסגור עניין
אותו מאחורה, הוא ברח מהקרב הקודם, הוא אוסף צבא ענק שוב, ואנחנו צריכים להתעמת עם הצבא הזה, כן? אי אפשר ככה.
בהחלט, כן. אני מודה לך מאוד. דוקטור אורי אמיתי, בית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. להתראות.
יש מטוס שממריא עכשיו, מתרחק במרומים.
תשמעו, לפני כמה ימים קרה לי נס קטן, איזה מופע כזה מן העבר. אישה אחת ברכבה עצרה אותי בעודי הולכת ברחוב ושאלה אותי איך מגיעים לקניון. למרות השמחה שלי ליצירת קשר אנושי ברחוב, ולרוב אנחנו רואים מולנו אנשים נעוצים בטלפוניהם, האישה מיירה להתנצל ולומר שהווייז שלה לא פועל ושאין לה מושג איפה היא. כן, שיבושי ה-GPS הם כבר לא נחלתם של תושבי הצפון בלבד. אנחנו רוצים לשמוע בעצם קצת על, על המדע והטכנולוגיה שמאחורי השיבושים הללו. נפנה לניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה ובעל טור הקברנית שמתפרסם בכלכליסט. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז כמו שיודעים, תושבי הצפון כבר סובלים, לא יודעת אם סובלים, חווים את השיבושים הללו כבר שבועות וחודשים, אבל בשבוע שעבר הצטרפו גם תושבי המרכז, וכידוע ברגע שתופעה מגיעה לאזור תל אביב, רק אז היא הופכת לתופעה של ממש, שהתקשורת צריכה להידרש אליה. אז גם אנחנו מצטרפים. למה נוצרים השיבושים האלה?
ככה, קודם כל, תושבי הצפון סופלים העניין הזה עוד לפני שפרצה המלחמה. כל מיני מערכות סוריות שהופעלו, סוריות ורוסיות שהופעלו במזרח סוריה, גרמו לשיבושי GPS למיניהם במשך שנים. עכשיו זה פשוט נהיה קודם כל ברמה של מלחמה פה אצלנו, ולכן זה הרבה יותר מורגש, וכפי שאמרת, באמת הגיע למרכז,
לא, וגם השיבושים עכשיו הם מה שנקרא שלנו, זה שיבוש מבית, לא?
כן. קודם כל, כדי להבין בעצם את השיבושים האלה, אנחנו נחזור רגע אחד לאיך שעובדת מערכת מיקום לוויינית. לוויינים בעצם לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. יש 4 רשתות גלובליות שמספקות שירותי מיקום לוויינית, וכולן עובדות על אותו עיקרון. יש רשת לוויינים שבעצם נעים סביב הפלנטה במסלולים קבועים, והם משדרים אות לכל דורש. וברגע שמכשיר מקבל את האות, הוא מקבל גם את רגע השידור, והוא גם יודע לפי זה איפה בעצם במסלול נמצא הלוויין, ככה נוצרת נקודת יחס. כאשר יש 3 נקודות יחס, מקבלים חיתוכי נקודת ציון מדויקת. אם נוסיף איזה לוויין רביעי, אז הדיוג הוא כבר מספיק גדול ומקבל גם מיקום מתעדכן בתנועה. עכשיו, כל הצבאות בעולם משתמשים ברשתות האלה גם כדי לנווט, גם כדי להנחות חימוש. פצצות וטילים והרבה כתבנים שיודעים איפה הם נמצאים על בסיס הלוויין, איפה המטרה נמצאת על בסיס הלוויין. יש מערכת אינרציאלית שמודדת את המהירות והכיוון, וככה בעצם מתקנת מסלול. וככה נוצר הצורך בעצם לשבש את הקשר בין הנשק ובין הלוויין. עכשיו, במלחמות קודמות לא ראינו דברים כאלה, פשוט כי היה פחות דגש על הנחיית GPS.
כן, יש גם הרבה יותר כתבאמים, נכון? אנחנו רואים, זאת מלחמת הכתבאמים.
כן, עכשיו, איך עובד שיבוש בפועל? יש שתי שיטות עיקריות, שלכל אחת יש את היתרונות והחסרונות שלה. הראשונה היא בעצם לטשטש את האות, שזה להשתיק את הלוויינים. יש אנטנה שתשדר אות בתחום תדרים של אותה רשת ניווט, והטיל או הכתבם של אויב יקלוט את השידור המזויף במקום את האות של הלוויינים, לא תהיה לו נקודת יחס, והוא לא יוכל בעצם להתמצא במרחב. עכשיו, זאת שיטה שהיא מאוד מאוד פשוטה, היא בוצעה, זאת בעצם הייתה חסימת ה-GPS הראשונה בהיסטוריה, במלחמת המפרץ השנייה, אז הצבא של סדאם חוסיין שם אנטנות כאלה של שיבוש על מפקדות חשובות, כדי שהאמריקאים לא יוכלו לפגוע בהן עם חימוש מומחי GPS.
זה פשוט משהו שכמעט פרימיטיבי כזה? אנטנה שמשדרת פשוט באותו תחום תדרים?
לא, זה לא פרימיטיבי, משום שהתחום צריך להיות מאוד מאוד מדויק, והשידור צריך להיראות ולהתנהג בצורה שתעשה שכל, נקרא לזה, עבור מי שעכשיו מפעיל את החימוש. אבל בקיצור, צבאות מתקדמים יודעים לזהות שידורים כאלה. ככה למשל, כשבפעם הראשונה הפעילו את השידור הזה, אז האמריקאים יתרו את המיקום של האנטנות של העיראקים והפציצו אותן. עכשיו, ועדיין, מדובר בשיטה שהיא גם זולה וגם מאוד מאוד נוחה וגנישה. עכשיו, השיטה השנייה, שהיא יותר מתקדמת ויותר רגישה, היא בעצם ספרופינג, זה בעצם לשבש מערכת ניווט דרך שכפול ושינוי של האות. כלומר, לשדר לחימוש אות ולהתחפש ללוויין, ופשוט להזיז קצת את המיקום. זה נקרא שכיפת GPS, וכאשר במקום לתת לו מיקום מדויק, אנחנו נותנים מיקום שהוא שונה ממה שהחימוש חושב שהוא. ככה אפשר למשל להחליט שתל אביב נמצא באמצע הים, או שחופי ירושלים נמצא בירושלים.
אבל לא הבנתי איך זה נעשה. אני מבינה שמדובר בתזוזה קלה, ככה שבעצם הטיל, חס וחלילה, הוא מקבל עדיין את הנקודה שאליה הוא רוצה להתביית, זה רק כאילו די קרוב. אבל איך זה נעשה בפועל?
בגלל שהרי החימוש יודע איפה הוא נמצא לפי נקודות יחס שהוא יוצר דרך שידורים מהלוויין. אז אם במקום להשתיק לגמרי את השידור מהלוויין, אנחנו כן מעבירים לחימוש איזשהו אות, ופשוט אות okay. שמציג מיקום שונה, הוא חושב שהוא מדבר עם לוויין. הוא חושב שהוא מגיע למקום הנכון ושהכל לפי התוכנית, כשבפועל המיקום הזה שונה. עכשיו, אם אנחנו נציג לכתבם או לטיל, הוא מכוון לא עלינו לפתח תקווה. והמיקום מראה לו שבעצם פתח תקווה נמצאת בקפריסין, אז יכול להיות, יש רכיבי תוכנה שאומרים, רגע, אנחנו יודעים שפתח תקווה לא בקפריסין, בדקנו. ולכן, המערכת תדע להתעלם מנתון הלוויין ולעבור להנחיה משנית, או לנסות לשנות מסלול, ולכן הדבר החכם לעשות, הוא להציג בעצם שינוי שהוא מאוד קטן, לא של מאות קילומטרים, אבל עדיין לוקח את הכלי שמנסה לפגוע בנו, הרחק מהאזורים שבהם הוא יכול להזיק.
כן, לאיזשהו שטח פתוח כלשהו, כי אחרת אנחנו גם מסתכנים בתביעה, אם אנחנו סתם מזיזים את זה מיישוב אחד ליישוב אחר.
לא, גם יותר מזה, זה לא שאם עכשיו אנחנו נציג שהמיקום הוא בפריז, אתה טיל יטוס לפריז.
כן, זה צריך להיות קרוב.
זהו, יותר מזה, הרעיון הוא להציג בעצם שיבוש שיגרום מקסימום נזק לתוכנית התקיפה של האויב, ומינימום בלגנים עבורנו. ולפעמים, כאשר יש קרנונות גבוהה, וכאשר יש הרבה סוגים של נשק מונחה GPS שיכול להגיע אלינו דווקא בחלון זמני מסוים, אז השיבושים מגיעים להרבה מקומות בארץ, או שהשידורים הם בעוצמה יותר גדולה.
ניצן, אמרתי לך כבר בעבר, העובדה שאתה אומר את הדברים האלה, כאילו שאתה מקריא לי אגדת ילדים, לא הופכת אותם לפחות איומים ומלחיצים עבורי. אני שומעת את המילים עצמן. אם אנחנו כבר מדברים על הלחצות, הרי הרבה מאוד דברים פועלים בעזרת ניווט לווייני. מילא, אם אני לא אגיע לקניון חוצות המפרץ בדרך הטובה ביותר, מה לגבי מטוסים, מטוסי נוסעים, לא נשענים על המערכות האלה?
זהו,
לא מטוסי קרב, מטוסים שאיתם אנחנו רוצים להגיע, נגיד, ליוון באופן דחוף.
זהו, המערכות, כלי הטייס של צהל יודעים לפעול גם בסביבה של שיבושים, זה תחום מאוד מאוד מורכב,
זה ברור.
מסווג, אבל מטוסי נוסעים, עם כמה שגם הם תלויים בסופו של דבר בניווט לווייני, יש להם עוד הרבה דרכים שונות להתמצא במרחב שלא קשורות ללוויין. ברגע שמדווח אזור שיש בו שיבושים או חסימות, לא משנה מאיזה סוג, אם יש סיכון לסחיפה GPS, הצוות יודע שכרגע הוא עובר לנועל אחר, ומתחיל להשתמש במערכות ניווט אחרות. המטוס יש למשל מערכת אינרציאלית מאוד מתקדמת, שמבינה כרגע איך הוא מתקדם בהתאם למסלול הצפוי, ומזהה סטיות. אפשר לנווט דרך מסועות רדיו שמשדרות מהקרקע, פשוט לטוס ביניהן, וככה להגיע ממקום למקום, בלי קשר ללוויין. וכמובן יש את הבקרה הקרקעית, שפשוט רואה את המטוס במקם ומסבירה, אוקיי, בסדר, אתה מתקדם נכון, אתה מתקדם לא נכון.
יש לך עוד, יש לך עוד. כן, אני מבינה.
בדיוק, עכשיו, סיכוי בעצם, נקרא לזה ככה, זה עושה כזה ראש לחברות תעופה ללא ספק, אבל לא סיכום. ואגב, כדי להגיע לקניון חוצות המפרץ או לכל מקום אחר, אני מציע פשוט לחזור לפעם, להשתמש אמנם באפליקציית גוגל מאפס, למשל, בתור מפה, בלי להסתכל על מיקום מתעדכן, ולעשות כמו פעם, להסתכל על מספרים של כבישים ולקרוא את המורים.
לגמרי, וגם אפשר לשאול אנשים, כמו שאמרתי בפתח דבריי. סליחה, אדוני. כן, בבקשה.
דבר חשוב מאוד, השיבושים האלה הם זמניים, הם נקודתיים, הם לא כל היום, הם לא כל הזמן. פשוט צריך לקחת בחשבון שאם דבר כזה קורה, לא נורא. זה נועד בסופו של דבר להגן אלינו, זה באמת עובד, וזה יעבור.
כן. אני מקווה שזה יעבור. בכלל. תודה רבה לך, ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה, ובעל טור הקברניט שמתפרסם בכלכליסט. להתראות.
תצא נעימה.
עד כאן, שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שעתיים שערכה תמנה הולדשטיין, שהפיקה תמר בנימין, תמיר צוברי, היה על הביצוע הטכני. נזכיר, אנחנו משודרים בראשון עד רביעי, בשעה 7:00 בשידור חי ובשידור חוזר, בשעה 8:00 בערב, כרגיל, ניתן להזין לנו גם כהסקט, ביישומון של כאן תאגיד השידור, או בכל יישומון אחר לבחירתכם. אני שרון קנטור, נפרדת מכם, המשך יום טוב ובטוח, שלום. ולהתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.